אנחנו נלמד שיחה על פרשת חזון, בקטעי שיחות חלק כ"ט. שיחה זו אנחנו נראה שהרב לומד את הפתגם הידוע של הבעל שם טוב, ומדייק בו בנקודה בסיסית במשל, שהוא מלמד אותנו על הכלל כולו בצורה מאוד מעניינת. ידועים דבריו של רבי הלל מפריץ' בשם הרב מברדיצ'וב, שמתו בגנזי מרומים, ששבת חזון מלשון מחזה. זאת אומרת, הסיבה למה קוראים לשבת הקרובה שבת חזון על שם ההפטרה, פותחת במילים חזון ישעיהו. זה שחזון זה לשון מחזה זה הפירוש המילולי הפשוט של חזון. חזון ישעיהו זה הראייה והמחזה שישעיהו חזה. רק הדגש של הברדיצ'בר זה לא בהקשר לחיזיון שמסופר בפסוק מה ישעיהו ראה, אלא כלומר שבשבת זו מרים לכל אחד ואחד המקדש לעתיד מרחוק. צדיק מברדיצ'ב אומר שבשבת הזו נקרא שבת חזון, כי כולנו בשבת הזו יש לנו את הזכות לחזות בבית המקדש, וההגדרה היא לחזות מרחוק. והרי אין עניין יוצא מדי פשוטו. קודם כל, כמו שהזכרתי, שבת חזון נקראת כך על שם ההפטרה, כיוון שזוהי השבת הסמוכה ושייכת לתשעה באב, נאמרת בהפטרה חזון ישעיהו. זה הפשט, לכן קוראים לזה שבת חזון. שההפטרה הזו של חזון ישעיהו זה האחרונה מג' דפורנותה. כמו שכתוב שיש סדר של שלושה פרשיות שההפטרה בהם זה עניינים של פורנות, אחר כך בא השבע של נחמה. אז השלישי של הפורנות זה חזון. זה אחר כך. זה השלישי של הפורנות. הוא מובן, בתוך שלושת השבועות עצמו, שככל שהשבת סמוכה יותר לתשעה באב, כך חמורה יותר הפורנות. מבין שלושת הפרשיות שקוראים בהם הפטרה של פורנות, אז ברור שזה הולך ומתקדם ככל שמתקרבים לתשעה באב. עד כדי כך שכאשר השבת היא בערב תשעה באב, או בתשעה באב עצמו, הרי למרות שאסור להתאבל בשבת, יש בה בכל זאת, לפי כמה דעות, העניינים של תשעה באב לגבי דברים שבצינה, כתוב בשולחן ערוך, שבשבת כזו, שחל בתשעה באב, כבר יש עניינים הלכתיים שנוגע שם הנהגה כמו בתשעה באב, שזה מראה לנו שככל שמתקרבים לתשעה באב, אז יותר חזק העניין של ההדגשה של הפורנות. מכך מובן גם לאידך גיסא. העניין שמראים בשבת חזון את המקדש דלעתיד, מפני סמיכותה לתשעה באב, וביתר שאת וביתר עוז, כאשר תשעה באב חל בשבת, יותר מאשר בשנים אחרות, כאשר שבת חזון אינה בתשעה באב עצמו. זאת אומרת, כמו שבצד הפשוט, אז ככל שמתקרבים לתשעה באב, זה יותר חמור, הפורנות, אותו דבר בצד החיובי, כפי שכל דבר מסתכלים בצד החיובי, שאם תמיד אומרים ששבת חזון, אז הקדוש ברוך הוא יש מחזה שהוא מראה את בית המקדש לעתיד, אז בקביעות כזו, ששבת חזון זה בתשעה באב, אז הרבה יותר חזק המחזה של בית המקדש של עתיד. החיזיון הוא הרבה יותר ביתר שאת וביתר עוד. צריכים קודם כל נראה את השיחה, במה מתבטא החיזיון. ככל שהשבת יותר סמוכה לתשעה באב, אז העוצמה יכול להיות שתשעה באב יהיה בשבת עצמו. אז לא צמים, צום נדחה ליום ראשון. אבל זה בכל זאת שבת חזון. סעיף ב' לגבי העניין שבשבת חזון מרים את המקדש דלעתיד, למרות שלא כל אחד רואה זאת בגלוי, והרי רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ואינו אומר שמרים זאת רק לצדיקים, ובוודאי לא, שלא רק לצדיקים גדולים, אלא מה הלשון? מרים לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד. אז קודם כל, מה הפשט מרים לכל אחד ואחד? ומה זה בא לידי ביטוי? אז בוא, מה שאתה אומר עכשיו זה משפט שנראה מיד. יש מראים לכל אחד. האם כל אחד מרגיש את הראייה ובאיזה רמה? נראה את הקטע הבא. יש להסביר בפשטות. יש להסביר בפשטות. בדומה לנאמר בגמרא על דברי דניאל. יש בגמרא במסכת מגילה אמרה ידועה שמופיעה בהרבה מקומות על הפסוק שכתוב בספר דניאל, שמה דניאל אמר? וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחווה. כך כתוב בספר דניאל. שואלת הגמרא במסכת מגילה, וכי מאחר דלא חזו, אם הוא אומר במפורש שהחברים שהיו לידו לא ראו, מה הייתה עם האביתו? אז למה הם נבלו? בעלה באה כשאתה רואה משהו. מה גרם להם לבעלה? עונה הגמרא את המשפט המפורסם, אף על גב דעינו לא חזו, מזלה היו חזו. זאת אומרת, למרות שהם לא ראו, אבל המזל שלהם כן ראה. כלומר, האנשים אשר היו עמי לא נבלו רק מכך שדניאל מסר להם את המראה. זה לא פירוש שדניאל ראה והוא סיפר להם מה הוא ראה, ולכן הם נבלו. לא זה הפשט. אלא הגורם לחרדתם היה שמזלה יוחז. מי ראה את המראה? המזל של מי? של האנשים. וחזון המזל הוא באופן שכתוצאה מכך, זה לא פירוש שהמזל רואה והמזל נמצא באיזשהו פלנטה אחרת ואין לזה שום שייכות לאדם. ברגע שהמזל חוזה בדבר, חרדה גדולה נפלה עליהם כפי שהם כאן למטה. זה פה למטה, ולמטה בהערה 10, הם מביא דוגמה מהלשון הידוע, שכתוב שיוצא בת קול. בת קול יוצאת מלמעלה ואומרת, אוי בנים שובבים ולבונה של תורה, כן? אז בזה הרי יש את השאלה הידועה, למי מיועד הבת קול? אם הבת קול היה מיועד לצדיקים שהם מסוגלים לשמוע, הרי התוכן של הבת קול לא מתאימה לצדיקים. כי הבת קול אומרת, אוי להם לבריאות ולבונה של תורה. אז למי מיועד הבת קול? לאלה שלא, שהם לא שומעים בת קול לכאורה, אז מה התועלת בבת קול? אז מה עונה על זה אדמו"ר הזקן? שהבת קול באמת מיועדת לאלה שהם מעליבים את התורה. והבת קול פועלת עליהם בצורה שמזלה יוחזי. זה שיש פתאום לבן אדם איזו התעוררות מסוימת לזוז עם הקליטה של הבת קול במזל שלו. נקלטה טוב, אז זה מחלחל, לא במודעות שהוא באמת שמע משהו כרגע, אלא זה מחלחל אליו באופן מיידי לתוך הגוף שלו כאן למטה. וכך מובן בענייננו. אז ניקח את הסיפור הזה של חברי דניאל, או הסיפור של הבת קול, ונחבר את זה לסיפור של שבת חזון. שראיית המקדש דלעתיד ושבת חזון, אינה עניין השייך רק לצדיקים, אשר הם יספרו על כך. לא ברור שהצדיקים צריכים לאסוף את האנשים ולספר להם, אנחנו ראינו את בית המקדש ולספר לאנשים מה ראו. אלא רבי לוי יצחק מברדיצ'ו אומר שאת החיזיון של המקדש יראה כל אחד לבד. כמובן מי יראה את זה? המזל שלו יראה את זה. לא הצדיקים יספרו או יגלו זאת לשאר בני ישראל, אלא היא כדברי חז"ל של לעיל, בלשון התורה, שמרין המובן בלשון הקודש של המושג חזון, לחזות זה לראות. אם רב ליבץ המבדית שאומרים מרים לכל אחד, זאת אומרת החיזיון הוא לכל אחד. לכל אחד ואחד, אז למי מרים את זה? מרים זאת למזליו של הנשמה. והדבר משפיע על האדם, אף על גופו ונפשו הבהמית. זה משפיע על כל אחד, זה אמור להשפיע על ההנהגה שלו. גם אם הוא אדם מאוד פשוט ונמוך, ובהמי, בדוגמת הדוגמאות שהבאנו קודם, או מחברי דניאל או מהבת. אז קודם כל, ברור לנו שכל אחד יש לו, למזל הנשמה שלו, חיזיון מיוחד בשבת הזה. מהי המשמעות והמטרה של חזון המקדש לעתיד? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מראה? מה המשמעות של זה ומה המטרה של זה? אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מסביר זאת על ידי משל. לאב אשר תפר לבנו בגד יקר, והבן קרא את הבגד לקרעים, האב תפר עבורו בגד נוסף, אך הילד קרא את הבגד גם בשנית, ואז שוב תפר האב בגד שלישי עבור הבן, אך לא אפשר לו ללובשו. את הבגד השלישי הוא לא נותן, אלא לפרקים רחוקים ידועים, זאת אומרת, רק בהזדמנויות מאוד נדירות, הוא מראה לבן את הבגד, רק מראה לו, לא נותן לו להלביש את זה, באומרו שכאשר יתנהג הבן כראוי, הוא יוכל ללובשו. אז מה אבא מרוויח בזה שהוא מראה לבן את הבגד פעם בתקופה מסוימת? על ידי כך מרגיל האב את בנו ללכת בדרך הישרה. כי הוא רוצה לחזור לבגד, אבל יודע שזה מותנה בהתנהגות, אז השאיפה לקבל את הבגד גורמת לו ליישר את ההנהגה שלו, עד שהיא הופכת להיות אצל הבן כמו טבע. ואז נותן האב את הבגד לבנו כדי שילבשנו. כשאבא רואה שהבן שלו הוא כבר, מה שנקרא, חזר לתלם, אז הוא נותן לו את הבגד. זה המשל. מה הנמשל? ומובן שזהו משל לשני בתי המקדש אשר נחרבו, זה הבגדים שנקראו, ולבית השלישי, המקדש אל העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה ראויים לקבל אותו. לכן הוא מראה לנו, זה המטרה של החיזיון, שאחרי שבת חזון יהודי יתעורר יותר לעשות מה שצריך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. עכשיו אומר הרבי, ידוע שכל המשלים שבתורה, תורת אמת, מדויקים בכל פרטיהם. כשנותנים משל, אז זה לא רק דימוי כללי, אלא כשנותנים משל, גם הפרטים שבמשל צריכים להיות מאוד קשורים לתוכן של הנמשל. ולפי זה, הרבי ישאל פה שאלה על המשל. כיוון שמשל זה נאמר על ידי הרב מברדיצ'וב, מובן שהוא מתאים בדיוק לנמשל. הרב מברדיצ'וב יהודי צדיק, כל דבריו דברי אמת ותורה, אז אם הוא בחר במשל, אז הוא מדייק בכל פרט במשל. לפי זה, מה שהוא צריך להבין במשל. מה הנמשל? הרי אמרנו, הנמשל זה בתי המקדש. והמשל על מה הולך? על בגד. שאלת השאלה, בתי המקדש היו דירת קבע, בית, ולא דבר הרעי, כמשכן אשר עליו נאמר, והיה מתהלך באוהל ובמשכן. המשכן היה בית של הרעי, ולכן הוא היה נייד, אבל בתי המקדש זה מקום קבוע. נשאלת השאלה, ומדוע מובל כך משל של בגד, אשר במהותו בגד זה דבר מתחלף. כמו שהפסוק אומר, כלבוש תחליפם ויחלופו. רוצים להביא דוגמה של משהו מתחלף, משהו מתקלה, אז המשל הוא בגד. או שכאשר רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא הניג אותנו במדבר בדרך מיוחדת, אז מה השבח שאומרים? אשר שמלתך לא בלטה. מזה מבינים שבאופן הטבעי, מה קורה לבגד, הוא כן מתבלה. זה היה נס מיוחד לתקופה מוגבלת בלבד, אבל באופן טבעי, בגד זה דבר מתבלה. אז נשאלת השאלה, למה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לא השתמש במשל של בית, היה יכול להגיד אותו דבר. אבא נתן לבן שלו בית, הוא שבר וכן הלאה. אותו רעיון היה יכול להיות עם משל של בית. ובמיוחד יש להבין, הרי אפשר להביע אותו רעיון ממש, על די משל המתאים בדיוק לבית המקדש, משל של בית. יותר מכך, כוונתו העיקרית של המשל, היא לכאורה שבנתינת בית המקדש הראשון והשני לא יחריבו והוא יהיה אילו זכו קיים לעד בקיום נצחי. הרי כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבית הראשון, מה הייתה המטרה? שנשאר איתו לנצח. נתן את השני, מה הייתה המטרה? שנשאר לנצח. ואכן בשלישי, בעזרת השם ככה יהיה. אז אם כך, המשל לא מתאים. קודם שאלנו שהיה יותר מתאים להביא משל של בית. עכשיו השאלה היא הרבה יותר חזקה, שהמשל לא מתאים, כי הבגד הראשון שאבא קנה לבן, הרי היה ברור לאבא שזה לא בגד ל-120 שנה. זה בגד לתקופה, ברגע שהוא ישתנה במידות שלו, זה כבר לא יהיה מתאים בכל מקרה. ואילו הנמשל, הבגד הראשון, דהיינו הבית הראשון, כן הייתה לו מטרה להיות בית נצחי, אז המשל לכאורה לא דומה עם הדוגמה של בגד. ואם בכל זאת רבי לוי יצחק בחר להביא משל של בגד, לא של בית, על כן יש לומר, שאומנם לבית יש מעלה לעומת בגד, בכך שהוא קבוע ותמידי, אך יש לבגד מעלה שאיננה בבית. ובענייננו, באיזה נקודה יש לבגד מעלה יותר מבית? בעניין שנוגע ספציפית לתוכן של הנמשל. בקשר להשפעה על הבן ללכת בדרך הישרה, חשוב בעיקר העניין בבית המקדש הדומה לבגד. זאת אומרת, בית המקדש ודאי שהוא בית. ויש אלמנט מסוים בבית המקדש שדומה לבגד. ואת האלמנט הזה רצה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב להדגיש. למה? כי הנקודה הזו היא הנקודה היותר משמעותית כשמדובר על שבת חזון, על המחזה של בית המקדש. ולא כל כך העניין שזהו בית. אז מה שאנחנו כרגע צריכים להבין, למה בחיזיון שיש בשבת חזון לכל אחד, למזל הנשמה שתשפיע גם על הגוף של היהודי, על הנפש הבהמית שלו, מה נוגע פה הנקודה שבית המקדש נמשל לבגד? זה יעצים יותר את החיזיון שלנו, וזה יעצים יותר את התוצאה של החיזיון הזה. לכן הוא נתן דווקא דוגמה של בגד. למה? מה מיוחד בבגד? יש לומר שההסבר לכך הוא, אחד ההבדלים המהותיים בין בגד לבית הוא שהבגד תואם למידתו של האדם הלובשו. אורכו ורוחבו של הבגד צריכים להתאים למידת אורכו ורוחבו של האדם. לא קצר יותר ולא ארוך יותר. כפי שקובעת ההלכה, שבגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת, צריכים להתאים למידתו של הכהן. כל בגד היה צריך להיות, בית המקדש היה לשכת החליפות, שהכהנים היו מקבלים שם כל יום את הבגדים שלהם, אז כל כהן היה מידות. היה מידות, היה מדיום, לארג', אקסטרה לארג'. מה, אתה תלך עם בגד שגדול עליך או קטן עליך, זה לא לכבוד ולא לתפארת. צריך להיות מתאים למידות שלו. ודאי, ודאי, ודאי. אז זאת אומרת, המעלה של בגד שהוא מאוד מאוד חייב להיות תואם. לעומת זאת בית, ואילו מידותיו של הבית, אורכו ורוחבו, גדולים הרבה יותר ממידת האדם. כשאתה הולך לבנות בית, אתה לא מודד את הגובה של המקום. כפי שנקבע בהלכה, שבית חייב במזוזה, רק אם מידתו היא לפחות 400 על 400. זה המינימום של בית הלכתי. הרבה יותר ממידת האדם. מידת האדם היא כנקבע לגבי שיעור גודלו של מיק וטהרה, אמה למה ברום ג' אמות כמידתו של אדם. אז ההלכה רוצה להביא מידה של אדם מביאים את זה לגבי בור של מי גשמים במקווה, שזה גובה של 3 אמה, ועם ההשתתחות שלו זה אמה על אמה. בית מינימלי זה 4 אמות על 4 אמות. אז ברור שזה לא קשור למידתו של האדם, אורכו ורוחבו. זאת אומרת, הרבי לא קובע את הדבר מהמציאות בשטח, אלא בואו נסתכל בהגדרה הלכתית. איך ההלכה מגדירה בית, איך ההלכה מגדירה אדם, וברור שזה לא קשור אחד לשני. מכך מובן, ברגע שהבנו את ההבדל בין בגד לבית, שבגד זה דבר שבמהות שלו תואם למידתו של האדם, ובית הפוך הוא הרבה יותר גדול ממידתו של האדם, וכך מובן שהקשר שבין הבגד לאדם הלובשו הוא קרוב והדוק יותר מהקשר שבין הבית לאדם הדר בו. כמו שידוע בחסידות שהבגד נקרא המקיף הקרוב והבית נקרא המקיף הרחוק, כי הבגד הוא אמנם מקיף על האדם אבל הוא קרוב, הוא ממש לפי המידות שלו. אתה רואה בגד של בן אדם, אתה יכול מיד לדעת, אתה רואה בגד עולה בארון, אתה יכול לדעת, זה שייך לאבא, זה שייך לאמא, זה שייך לילד, אתה יודע על מה מדובר. אתה רואה בית, אתה לא יכול להגיד לי אם אדם שגר בבית הוא שמן או רזה, אם הוא גבוה או נמוך. המידות של הבית אין להם קשר למידות של האדם. ולכן יש הבדל בין בגד לבין בית לגבי האפשרות לשער מי הוא האדם שבהם. על ידי מבט על בגד ניתן לדעת פרטים מסוימים על הלובשו. אורכו ורוחבו וכדומה. כי הבגד מותאם דווקא למידתו המסוימת של אדם זה. יש לכל בגד, גם בהערה הוא מביא, בהלכה, שיש לכל חלק בגוף, את הבגד ששייך לחלק הזה בגוף. יש את, גם בבגדי הכהן, יש את הכובע, ויש את הבנט, כל חלק שייך למקום שלו. כדי לעיל, ואילו על ידי מבט על בית, ניתן לשער רק באופן כללי, לגבי האדם הגר בו, אם זה בית של עשיר או של עני. וכדומה, באופן כללי, על המצב הכלכלי שלו. כן, גם זה לא תמיד. יכול לדעת אם הבית של הבנק, שהיה שווה הרבה, או שווה מעט, כן? אך אי אפשר להסיק מכך מסקנות לגבי פרטי הדר בו. כן, כמה אנשים גרים פה בבית. כל זה אתה לא יכול לדעת לגבי הבנק. אז יוצא שיש הבדל מאוד גדול בין המושג של בית למושג של בגד, נקודת ההבדל בהתאמה הקרובה לאדם. בפרטים, בדיוק. עכשיו נחזור לבית המקדש. ונראה שבבית המקדש יש נקודה אחת, אפשר להסתכל עליו ברמה פשוטה ולהגיד הוא בית, ודאי הוא בית. אבל רבי לויצא מברדיצ'וב בחר לקרוא לבית המקדש בגד. לא סתם כמשל, כי גם ב... נמשל יש לו נקודה של בגד. מדוע? כפי זה מובן, מדוע המשל הוא דווקא על בגד ולא על בית. בבית המקדש הקדושה איננה קדושה אחת כללית, היותו בית להשם. בית המקדש זה לא שטנץ אחד, מהנקודה הראשונה עד הנקודה האחרונה זה בית המקדש. לא, בית המקדש מחולק לרמות, אלא יש בו דרגות שונות של קדושה. יש קודש הקודשים, יש היכל, יש הזרה, כדומה. ויש קדושה מיוחדת לכל חלק ומקום מסוים בבית המקדש. כל חלק יש לו את הקדושה שמתאימה לחלק הזה. בית המקדש נבנה באופן של הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כך כתוב בדברי הימים. דוד המלך קיבל את התוכניות של בית המקדש בנבואה אלוקית, איך כל מידה, למה העזרת נשים יהיה 135 שמה על 135 שמה, למה קודש הקודשים יהיה במידה כזו, בגובה כזה, כל פרט ממש תואם לקדושה שקיימת בו. למה גובה המפלס בין חלק לחלק יהיה פה 15 מדרגות ופה יהיה מעלה אחת, כל גובה של מפלס הוא תואם לתוכן של הקדושה שנמצאת באותו מפלס. בית המקדש נבנה באופן של הכל בכתב מיד השם עלי הזכיר. כלומר, חלקי הבית מקומם ומידותיו של כל חלק היו מדויקים לחלוטין בהתאם להבדלי הקדושה של כל חלק ומקום מסוים שם. וזוהי המשמעות של דברי חז"ל על הפסוק מכון לשבטך פעלת השם, שזה הולך על בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא דאג שיהיה מכון, מקום ששם הוא ישכון. אז מה חז"ל אומרים על זה? המדייקים בלשונם, חז"ל מדייקים ואומרים, בית המקדש של מתן מכוון כנגד בית המקדש של למעלה. מה חז"ל רוצים לומר בזה? שכל פרט בבית המקדש פה למטה, כל תיאור טכני של גודל, של שטח, זה לא סתם, זה מכוון. כמו שהמדרש שאנחנו למדנו במאמר על עצי שיטים עומדים. למה עצי שיטים במשכן הם עצי שיטים עומדים, אומר המדרש? כי זה מכוון לשרפים עומדים בעליונים. זאת אומרת, כל פרט תואם. כלומר, בית המקדש כפי שהוא למטה, עם כל ההבדלים במקומו ובמידותיו הגשמיים של כל חלק מסוים שבו, מדויק ומכוון כנגד בית המקדש שלמעלה. שכל זה מותאם לדרגת הקדושה של כל חלק מסוים. שבבית המקדש הרוחני, בית המקדש שלמעלה. זה גם הסיבה, כפי שהרב מביא בהערה 37, זה הסיבה למה בית המקדש נבנה על הר ולא על מישור. כי הקדושה עולה ברמה כל הזמן, אז זה מתבטא גם בגשמיות, שהאדם שעלה הרגיש שהוא עולה מלמטה כלפי מעלה. והבדלי הדרגות במקום כרוכים בהבדלי דרגות שבבני ישראל. עזרת נשים, אנשים, מקום שבו נכנס כהן, מקום שנכנס כהן גדול, רק פעם בשנה. זאת כל שטח הוא היה בקדושה אחרת, והיה מתאים לאנשים שיש להם פריבילגיה יותר גבוהה להיכנס לשטח הזה. וזוהי המעלה של בגד לעומת בית. יוצא עם כך שבית המקדש הוא יותר דומה לבגד בנקודה הזאת. בית המקדש, אתה מסתכל עליו, כל פרט שבו, כמו בגד, הוא תואם למלובש בו. מה מלובש בו? אלוקות. אז כל חלק, ממש אתה מסתכל, אתה יכול להבחין בתוך התיאור הגשמי, ללמוד על המלובש בו באותו חלק רוחני. כי ההתאמה המדויקת של כל חלקי המקדש ופרטיו להבדלי דרגות הקדושה שבהם, היא בדומה לבגד, המותאם בכל פרטיו למתלבש בו. אמנם מעלת הבגד שבבית המקדש הייתה כמובן מבית ראשון ובבית שני כדי להעיל. לכאורה, מה אמרנו עד כאן? שבגד, למשל, מדויק על מעלת הקדושה. וכל התיאורים שהבאנו, שהוא נמצא במעלה ההר, שהגודל דומה, תואם לקדושה, שזה כהן או ישראל, זה היה בבית ראשון, זה היה גם בבית שני. יותר מכך, ואף במשכן, אפילו שהמשכן, לכאורה היה אוהל, מה שאמרנו קודם, אבל גם המשכן היה גם כן דירוג של רמות הקדושה מחצר אוהל מועד, אוהל מועד, היכל, קודש הקודשים, זה גם היה בנוי, גם במשכן. אז לכאורה בנקודה הזו, אין הבדל בין המשכן לבית ראשון, לבית שני, לבית שלישי. הרעיון של בגד נמצא בכולם. אומר הרבי שאפשר לומר, אך יש לחדש שבכל זאת, עיקר החידוש במשל של הבגד, לגבי בית המקדש דלעתיד, בית המקדש השלישי. למרות שרעיון הבגד נמצא בכל בתי המקדש, אבל בבית המקדש השלישי, הנקודה הזו של בגד יהיה בצורה הרבה יותר חזקה מאשר בבתי המקדש הקודמים. מדוע? ההסבר לכך הוא, מעלתם של בית ראשון ובית שני בדומה לבגד, התאמת כל חלק ופרט לדרגת הקדושה שבו ושבבני ישראל כדי להעיל. הנקודה שאמרנו קודם, שבבית המקדש כל פרט, כל חלק, תואם לרמת הקדושה, כמו שהסברנו, אינה מפורשת בפסוקים, ואינן גלויה וניכרת בהם במפורט. כשמסתכלים בפסוקים של התורה, או שמסתכלים בתיאור של המקום, לא ניכר באופן מפורט ולא גלוי באופן מפורט ההבדלי הקדושה בשטח המקום של השטח. אתה לומד את הדברים בתורה, אתה מבין, כשאתה בא לבית המקדש, אתה מבין, במיוחד אתה תלמד את הסוד, תבין שכל פרט תואם. אבל זה לא ניכר בגלוי שאתה מסתובב בבית המקדש, אתה אומר, או, פה זה קדושה אחרת, פה זה קדושה אחרת. אתה לא רואה את זה בגלוי ובמוחש. מה? בגלוי היה, מה היה ניכר בגלוי בבית המקדש? שזהו בית להשם. בגלוי זה בית. המותם למקומות כלליים. באופן כללי, יש כאן עזרה, באופן כללי. זה עזרת כהנים, זה אולם, זה היכל, זה קודש, קודש קודשים. באופן כללי נכון. רואים שזה המקדש במעלה ההר, ויש 15 מדרגות, אבל אתה רואה בגלוי, תבוא יהודי שעולה לרגל, יגידו לו, אולי אתה יכול להסביר לי, למה יש פה בדיוק 15 מדרגות בין עזרת נשים להגיע לשער ניקנור, 15 עגולות, ודווקא הם בחצי גורן עגולה, מה זה מבטא ברמת הקדושה? אני לא יודע, צריך לשאול את הידנים, אולי יסבירו. לא היה ניכר בצורה מוחשית לרואה הפשוט את התכנים האלוקיים שבאים לידי ביטוי בשוני במפלס או בשוני בגודל או בצד של המיקום, מה נמצא בצפון ומה בדרום וכו' וכו'. אך בבית המקדש השלישי התחדש, שגם לעיני בשר תהיה ניכרת וגלויה מעלתו המיוחדת, שהוא כבגד, שכל פרט במידותיו ובחלקיו מותם לקדושה המיוחדת שבו. למטה הוא מביא בהערה 42 את הלשון מהפסוק ביחזקאל, שכידוע בספר יחזקאל בפרק מ"ג, יש שם נבואה איך ייראה בית המקדש השלישי. ושם כתוב הלשון, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ואת כל חוקותיו, ממש כל מיני פרטים ופרטי פרטים שאין אותם בפסוקים שמתארים את בניית בית המקדש הראשון, כל כך הרבה פרטים כמו שיש ביחזקאל לגבי בית שלישי. למה זה? כי בבית השלישי ההבלטה של הקדושה, איך היא באה לידי ביטוי במיקום, יהיה בצורה מאוד מאוד חזקה. והטעם לכך הוא, מה באמת הסיבה שבית המקדש השלישי יהיה הרבה יותר חזק, הבגדיות שבו, הבגד שבו, ההתאמה לפרט יותר מבית ראשון ושני? נאמר בזוהר שבית המקדש הראשון והשני היו בניינה דבר נש, בניינים שבנו אותם בני אדם. ואילו בית המקדש זה לעתיד, בית המקדש השלישי הוא בניינה דקוד שבריחו. זה בניין שהקדוש ברוך הוא בנה. ולכן הוא יישאר נצחי, לעומת בניינה דברנש, בניין שבנה אותו בן אדם, הוא בניין שנחרב. ולפיכך, אמנם בבית המקדש הראשון והשני, היו כל חלקה ופרטי מידותיו מדויקים מיד השם, לקדושות המיוחדות לכל חלק, ברור לנו שכל פרט בבית המקדש טעם לתוכן הרוחני שלו, אך כיוון שבניינם ופרטיהם מיוחסים לבר נש, סוף סוף בן אדם בנה את זה, למרות שהם מיד השם, אבל בן אדם בנה את זה, לכן לא ראו בגלוי בכל הפרטים והחלקים שבבית המקדש שלמטה את התאמתם לפרטים של חלקי הקדושה בבניין הקדוש ברוך הוא כדי לאל. לכן מי שהסתובב בבית המקדש לאו דווקא שיכל להצביע על כל פרט איך הוא מבטא את התוכן הרוחני. ואילו בבית המקדש דלעתיד, הרי הבנייה עצמה היא בניין הדקות שבריחו. זאת אומרת, זה בניין אלוקי. בבניין אלוקי, כל פרט מעיד על התוכן שלו. ולכן יהיה ניכר בגלוי שפרטי המקדש שלמטה משקפים את פרטי הקדושה של בית המקדש שלמעלה. כל מקום, מידה מסוימת שבבית המקדש הגשמי, ובהתאם ולפי מידת הקדושה שבו שלמעלה. ברור, אבל לא, זה שלא ראו את זה בגלוי, בבית המקדש הראשון, שהוא נאמר בפסוק של מיד השם, אבל לא ראו בגלוי את העובדה שזה היה בגד, כי רבי לוי יצחק ממרדיצ'וב גם ממשיל את הבית הראשון והשני לבגד. אבל זה היה פה החידוש, בתחילת תורת וב, שלמרות שהבגד הוא משל על שלושת בתי המקדש, אבל בבית השלישי, הנקודת הבגד פה היא הרבה יותר חזקה מאשר בשתי הבגד. שם כל פרט בגלוי יראו ממש, כל פסיעה, כל מילימטר, כל סנטימטר, אתה תראה בגלוי איך זה תואם ל... ממש, כן, בדיוק. כמו שבגוף האדם, אדם יכול לראות בגלוי, שהעין, שהוא כלי של ראייה, תראה בגלוי את המבנה שלו ואת ה... כל מיני תכונות גשמיות שבו, שהן תואמות ממש לתפקיד שלו. תראה בגמישות של אצבעות הידיים לעומת אצבעות הרגליים, אתה אומר, זה ממש תואם לתפקידים שהיד צריכה לעשות, לעומת מה שהרגל צריכה לעשות. וכן הלאה. זה אומר שאתה רואה התאמה בכל פרט, זה הרבה יותר מוחשי מאשר שאתה אומר, באופן כללי אני מבין שהכל מתאים, אבל איך בדיוק כל חלק מתאים? זה כבר שלב יותר עוצמתי שאתה רואה את זה בצורה מוחשית. ידוע שהשראת השכינה בעולם היא על ידי בית המקדש. כדברי חז"ל, שמבית המקדש הייתה אורה יוצא לעולם. בדומה למציאות הנשמה במוח ובראש, או בעברי הגוף. אומרת, כמו בגוף האדם. כתוב בתניא, בפרק נון א', הוא מביא פה בהערה, שהעיקר הנשמה נמצאת במוח, ומהמוח זה... מפעיל את כל האיברים שבגוף. אז כתוב שאותו דבר העולם, עיקר השראת השכינה נמצא במקדש, ומהמקדש זה מאיר לכל העולם כולו.
אבל זה פעם, ככה פעם זה הלב, והלב הוא קודם.
לכל אחד יש תפקיד אחר.
כן, אבל ממה שזה בתניא זה הלב, לא?
בפרק נון א' הוא מדבר על המוח.
זה נון ב...
הוא מדבר על המוח.
לא שזה הלב, ועד קודש...
אז מה אנחנו אומרים? שבית המקדש מאיר את העולם, כמו שהמוח מאיר את הגוף. ומעלה מיוחדת זו של בגד, תהיה ניכרת בגלוי לא רק בבית המקדש השלישי עצמו, אלא באמצעותו היא תתגלה גם בבריאה כולה. פה הרב מחדש בעוד סעיף זין, שאם בית המקדש מאיר את העולם, הרב לוקח את זה, מרחיב את זה ואומר, מה החידוש של בית המקדש, במיוחד השלישי, שהוא יהיה כמו בגד, דהיינו, שיהיה ניכר בגלוי בכל נקודה, איך זה מבטא את האלוקות, הנקודה הזו תאיר בכל העולם. דהיינו, בכל מקום בעולם שתסתובב, על כל דבר שתסתכל, אתה לא תראה את העולם, אתה תראה את החיות האלוקית שמחיה את העולם. כמו הדמור הזקן שאמר שהוא לא רואה את הקורת הגג, הוא רואה את הדבר השם שמחיה את הקורת גג. זה יהיה לעתיד לבוא. זה הפירוש שבית המקדש ישפיע ויעיר על כל העולם כולו.
יש שום מקום שאלה לשפות במה שאז למדנו
במאמר על ה... לגבי 10 מאמרות שבהם נברא העולם, ידוע הסברו של הדמור הזקן בשער האיחוד והאמונה, על הפסוק לעולם, הוויה דברך ניצב בשמיים. אז מה אומר הדמור הזקן בתניא? שהאותיות של המאמר המסוים מתוך 10 מאמרות, שבהן נבראה הבריאה המסוימת זו, המוזכרת ב10 מאמרות, עומדות בנברא מסוים זה להחיותו ולקיימו. המאמר האלוקי שברא את השמיים נמצא בשמיים, שזה הפסוק אומר לעולם השם דברך נמצא בשמיים, והמאמר האלוקי שעל די חילופים ותמורות נמצא בשולחן, נמצא כל רגע בשולחן. וכך לגבי שאר כל הנבראים, שבכל העולמות, אף אלו שאינם נזכרים במפורש ב10 מאמרות, שכל אחד מהם נברא מאותיות שב10 מאמרות שבתורה. אז במילא כל אחד חי כרגע מהאותיות של 10 מאמרות. למרות שהוא לא מוזכר בתורה, אז איך הוא חי מ10 מאמרות? אלא שהם נבראו באופן שהחיות של עשרה מאמרות הגיעה להם על ידי חילופים ותמורות האותיות, כך אומר בתניה ושאר יחוד ואמונה, שהאותיות קיבלו צורה שונה, גימטריה וכולי, אבל בעצם הכל כתוב בעשרה מאמרות. כדי לברוא ולהחיות גם נבראים מסוימים שאינם יכולים לקבל חיות מן האותיות שבעשרה מאמרות עצמם. כלומר, כל ההבדלים שבין הנבראים במהותם, תכונותיהם וצורתם, למה נברא הזה הוא דומם וזה צומח, למה בדומם עצמו זה מים וזה אבן, למה זה אבן פשוטה וזה אבן יקרה, למה המים האלה מתוקים ואלה מלוכים, כל מיני פרטים ופרטי פרטים, למה המים הם נוזלים והאבן הוא מוצק, למה זה רך וזה קשה, למה כל זה? זה נובעים מכך שיש הבדלים בפרטי האותיות שבעשרה מאמרות, וחילופיהם ותמורותיהם, המאבות ומחיות כל נברא בתכונותיו המיוחדות. כל נברא מקבל אותיות אחרות, ומקבל חיות אחרת, ובהתאם לכך הצורה שלו נראית בצורה אחרת. אבל כשאתה מסתכל על הנברא, אז אתה מסתכל על האבן, אז כתוב בתניה שהאבן באה משם בן ועוד אות א' הידוע ליוצרה, כתוב שם. אבל אתה מסתכל על השולחן, אתה מסתכל על דברים שהם לא כתובים בעשרה מאמרות, אז בדיוק מאיזה שם זה בא ובאיזה חילופים זה בא, אתה לא רואה, אתה לא יודע. אף אחד לא יתחיל עכשיו לעשות ספר של רמזים, איפה נמצאים, ואם הוא יעשה רמזים בספר הזה, זה הגיגי הזיות, שאין לזה שום עניין, כן? אבל מה שיהיה לעתיד לבוא, וזה יהיה החידוש לעתיד לבוא, לעתיד לבוא הבגד של בית המקדש ישפיע על כל העולם. כל העולם יהיה כמו הבגד. דהיינו, שאז יראו זאת בגלוי, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. את הדיבר של עשרה מאמרות, וראו כל בשר, יראו כל נברא, מאיזה מאמר הוא משתלשל, ואיך הוא משתלשל. כן, כל בשר יראה. נוסף לכך שלעתיד לבוא יתגלה כבוד השם, שיהיה ניכר כיצד כל נברא נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו, חוץ מהידיעה הכללית שאת הכל ברא הקדוש ברוך הוא, אבל זה ידיעה כללית, שיכולה להיות ידיעה כללית על האבן ועל הבן אדם ועל השמש והירח. אבל אין הבדל בפרט, אתה לא רואה את החיות שיש בזה שונה מזה. זאת אומרת, בנוסף להבנה הכללית שכל הנבראים נבראו מהקדוש ברוך הוא, זה יהיה לעתיד לבוא. שזהו עניין הכללי השווה לכל הנבראים, שעצם הימצאותו של כל נברא הוא רק על ידי שהקדוש ברוך הוא ממציאו, אלא וראו כל בשר יותר מזה, יראו שפי השם דיבר. הרי מדייק את זה בפסוק. מה פה שיראו שפי השם דיבר? יראו איך הדיבר האלוקי משתלשל לבריאה המסוימת הזו. שמהותו האמיתית של כל נברא, בתכונותיו המסוימות, הוא דבר השם. דיבור מסוים מלובש בו. כפי שאנו מוצאים שצדיקים גדולים רואים זאת כבר עתה. כמובן שהמגיד ממזריץ' הבחין לפי מבטו על כלי שהאומן שיצר כלי זה, היה סומה בעין אחת. זה לא בגלל שהכלי היה מיוצר בצורה משובשת, הוא אמר כנראה הוא היה עיוור והוא לא ראה את אחד הצדדים. הכלי היה נראה לראייה של אדם רגיל כלי מושלם. אבל מכיוון שהנפש שפעלה ביצירת אותו כלי, אז הנפש לא התגלתה בכל עברי הגוף בשלימות, והעין הייתה פגועה ולכן הוא היה סומה, אז המגיד הבחין באנרגיה שהיצרה נכניס באותו כלי, הוא הבחין שפה יש אנרגיה עם חסר מסוים, רואים שזה יצא אדם עם חיסרון בעין אחת, שזה צריך להיות המגיד כדי לראות את האנרגיה הנמצאת באותו כלי. הוא ראה בכלי את התכונות המיוחדות של האומן שיצר כלי זה בגשמיות, מי יש ליש. זה אפילו שהאומן הוא בסך הכל יצר מיש ליש, הוא לא עשה יש מאין. אז בלחת כמה וכמה נובע הדבר מכך שהוא ראה בכל נברא את הכוח הפועל בנפעל, את דבר השם המהווה את הדבר הגשמי. כשמדובר על ההוויה של דבר מעין ליש, בוודאי שאנחנו נראה לעתיד לבוא את הכוח המהווה מעין ליש, בוודאי שנראה בכל פרט את הסדר ההשתלשלות שלו מהמקום. לעתיד לבוא יתגלה הדבר לעיני כל, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. מה? כל בשר. ויש לומר שזהו ההסבר לכך שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב מדגיש במשל שאב מראה לילד את הבגד, והסברנו קודם מה הכוונה מראים את הבגד, למה מראים, למה קוראים לבית המקדש בגד, כי הוא מראה לכל יהודי שהעניין האלוקי מתלבש בכל פרט בהתאם למקום שלו. וגם בעולם נראה את זה. זה אנחנו רואים בשבת חזון. רואים את המזל שלנו, רואה איך שהקדוש ברוך הוא מהווה כל פרט בהתאם למה שכל פרט צריך לקבל. שגם חידוש זה שיהיה בבית המקדש השלישי, בדומה לבגד כדי לעיל, מראים אתה לכל אחד ואחד בשבת חזון. זה עומק החיזיון של יהודי, שאתה תראה, תדע להסתכל על העולם, ולהבין שכל פרט שקורה, זה הנהגה והשגחה האלוקית מדויקת, ועם התעסקות פרטית לכל פרט ופרט. מהי החשיבות לעבודת האדם בכך, שמראים בשבת חזון שבית המקדש השלישי הוא כבגד ולא רק כבית? כאילו מהי, אם המטרה היא בסך הכל שאדם ייטיב את דרכיו, ואם הקדוש ברוך הוא היה מראה לנו את בית המקדש כבית, זה גם היה מעורר את האדם שהוא רוצה כבר לראות את בית השם. למה צריך שהחיזיון יהיה דווקא בנקודה הזו כבגד? מה הפרט הזה כבגד מעצים יותר את עבודת השם הנדרשת מיהודי? שהרי גם במשמעות של בית יש מעלה בבית המקדש השלישי, כמובן לעיל מהזוהר, שבית המקדש השלישי קבוע וקיים לעולם, למה? משום שהוא בניין הדקות שמריחו, שלא כשני בתי המקדש הראשונים, שהיו בניין הדברנש דלית בקיום הכלל. אז גם אם נסתכל על בית המקדש כבית, וגם אם הקדוש ברוך הוא יראה לנו את בית המקדש כבית, זה גם דבר מספיק עוצמתי שאמור להשפיע עלינו, לשנות את ההנהגה שלנו, כדי שנקבל כבר את בית המקדש. מה הסיבה שהוא רוצה דווקא להדגיש שהחיזיון קשור לבגד? התשובה לכך מובנת מן המשל. נדייק בעוד מילה שאומר רבי לוי יצחק במשל. שהאב מראה לבנו את הבגד לפרקים רחוקים ידועים, למה? כדי להרגילו לילך בדרך הישר, אבל לא מסתפק באמירה הזו, הוא מוסיף עוד משפט. שיוודע בו שנעשה אצלו כמו טבע. שאבא לא מספיק שהוא יראה שהילד מתנהג בדרך הישר, אולי מתנהג בדרך הישר כרגע רק כדי שהוא יקבל כבר את הבגד, אבל עוד 5 דקות הוא יחזור לסורו חלילה. האבא רוצה לראות שהבן חוזר לדרך הישר, ודרך הישר הופך להיות הטבע שלו. כאשר היהודי עובד את השם מתוך התקפיה וקבלת עול, הרי הליכה בדרך הישרה אינה כמו טבע אצלו, אלא להפך מטבעו. בטבעו הוא כעבד, שמה העבד רוצה לעשות? עכשיו בהפקר אני חלי, לעבד נוח לחיות חיי הפקר. אך הוא כופה את עצמו, הוא מקיים את רצון השם להפך מטבעו ורצונו. אז אם יהודי עובד את השם רק בהתקפיה, עם כל המעלות שיש בהתקפיה, אבל זה לא לפי הטבע שלו, להפך הוא כל הזמן לא חם עם הטבע שלו. יותר מכך, גם כשהוא עובד את השם במידותיו, אם עובד את השם בהתקפיה, זה נקרא לעבוד עם הידיים והרגליים, נגד הרגש שלך. בוא נגיד שאדם מצליח להגיע לעבודת השם מרמה יותר גבוהה, לא רק בידיים והרגליים, אלא גם המידות שלו, הרגשות שלו שותפים לעניין. והוא מעורר בקרבו אהבת השם, ועובד את השם באהבה זו. בכל זאת, אם הדבר נובע מהנטייה הטבעית של מידותיו שלו, יש אדם שיש לו יותר נטייה להיות אדם רגשני. אז זה שהוא מתרגש מעניין רוחני, זה עדיין לא מלמד שמדובר כאן שהוא עשה איזה שינוי דרסטי במהות שלו. הוא לקח את האופי שלו וחיבר אותו לקו שהוא חי בו. גם אז הליכתו בדרך הישרה אינה כמו טבע, כי עבודת השם מוגבלת אצלו לנטייה הטבעית של הנפש הבהמית. לדוגמה, אם הוא נוטה בטבעו לקו החסד והאהבה, אדם שבטבעו הוא איש חסד, כל הזמן הוא יראה אנשים, הוא ייתן להם, הוא יעזור להם, הוא ירוץ כל הזמן לכאן, לראות מה הוא יכול לעשות. יש אנשים, זה הטבע שלהם. אז אדם כזה יכול, הוא מביא על ידי התבוננות לכך, שבמקום אהבה וחמדה לענייני עולם הזה, מתעוררת אצלו אהבה לקדוש ברוך הוא. אז האדם הזה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא באהבה וחסד, זה עדיין לא אומר שבן אדם עשה כאן עבודה ושינה את הטבע שלו. הבן אדם הזה לקח את הטבע שלו ורתם אותו למטרה של הקדושה. מצוין. אך כאשר הוא מגיע לעבודה הדורשת כיוון הפוך מנטייתו הטבעית, יראת השם, למשל אדם כזה, שכמו שנאמר על אברהם אבינו, אחרי שהוא לקח את הבן שלו לעקידה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אותה. כי עד אז אברהם היה בעיקר ביטוי של חסד. כשהוא עושה פעולה שהיא הופכית, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אותה. זאת אומרת, מתי אדם רואים בו עבודת השם, מה זה נקרא שהוא באמת יחדיר את זה לפנימיות שלו באמת, כשהוא לא זורם בנוחות, אלא שהוא עושה גם דבר שאולי הוא הפך טבעו, אבל הוא עושה את זה בצורה שזה הפך להיות הדבר שאיתו הוא חי. אבל אם עדיין הוא לא, נניח שהוא איש חסד, אז הוא זורם לכיוון מסוים, ואילו כשמגיע לצד של עירה, אז הוא לא מצליח כל כך לעבוד, יוצא מכך שעבודת השם לא הפכה להיות אצלו כמו טבע, אלא הוא נשאר במציאותו שלו הטבעית, נברא, בניין הדברנש, שמציאותו נפרדת כביכול מאלוקות, כי הוא מוכן לעבוד את השם איפה שזה זורם עם האישיות שלו, עם האופי שלו. איפה שזה מנגד את האופי שלו, הוא נתקע. על זה יש את הסיפור הידוע של רבי חנינא בן תרדיון, שמה הוכיח שהוא לחיי עולם הבא. סיפור הידוע בגמרא, ששאל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי עולם הבא? הוא אמר לו, כלום מעשה בא לידך? אז הוא סיפור לו את הסיפור עם הכיס של המעות בפורים. שמה הוא אמר לו? אתה ניכר כאדם שבאופי שלך הוא אדם עם מראה שחורה, אתה לומד כל היום, אז בעצם אדם כזה הוא לא פזרן בטבעו. והנה פה פתאום התגלה אצלך טבע הפזרנות, סימן שאתה עובד השם. אז דווקא כשרואים, מה? כן, פזרנות זה לא היה הטבע שלו. והוא עשה את זה, סימן שהוא עושה את עבודת השם, הסימן למפרע שגם הלימוד התורה שלו זה לא הטבע, זה עבודת השם. זה מה שאומר בקטע הבא. אך כאשר הוא מגיע על ידי התמסרות מוחלטת לעבודת השם, הרי עבודת השם נעשית כל מהותו. לדוגמה, אהבת השם אצלו אינה נטייה ואהבה טבעית, אלא סך הכל היא מנוצלת כרגע לקדושה, אלא זו היא מידה הקדושה בכל מהותה. זהו רצון השם. וכיוון שהוא נעשה מציאות של קדושה, בניין הדקות שבריחו, אשר עבודת השם היא מהותו שלו, הרי כל מידותיו הופכות לקדושה, כך שכל מידה ייחודית שבו קשורה לגמרי לקדוש ברוך הוא. אין אצלו חשיבות לנטייתו הטבעית, והוא מקיים את עבודתו בשלמות, אין כאשר נדרשת עבודה של אהבת השם, ואין כאשר נדרשת להפך עבודה מתוך יראת השם. יהודי שאצלו זה, עבודת השם הפך להיות הטבע שלו, אז זה לא משנה לו מה נדרש. אם נדרש ממנו לרקוד בשמחת תורה, הוא נדרש ממנו כרגע לשבת ברצינות ובכיוון אחר. אז אם זה ילך לפי הטבע, יש אנשים שאוהבים יותר את האופי שלהם לקפץ ולרקוד, אז בשמחת תורה אתה תראה אותם בראש כל העניינים, וכשיצטרכו ישיבה רצינית, אז הם לא מסוגלים. יש אנשים להפך, אבל יהודי שעובד את השם ומחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, אז זה לא משנה מה שנדרש ומה שהוא עושה. זה נקרא מה שרבי יצחק ממרדיצ'ו אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה לבחון שעבודת השם יהיה כמו הטבע של הבן אדם. ואז הליכתו בדרך הישרה נעשית אצלו כמו טבע. והוא אינו ירא ממנו פן יחזור לסורו, מאחר שנעשה כמו טבע. במילא כשרבי יצחק ממרדיצ'ו מדגיש שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את בית המקדש הוא ממשיל לבני לבגד, את הנקודה הזו הוא רוצה להדגיש. כשהקדוש ברוך הוא מראה לנו במבט חזון, איך שבית המקדש כל פרט ופרט קשור לאלוקות בגילוי, כמו שדיברנו קודם בעריכות לגבי בגד, וזה אמור לחדור לטבע של הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא יראה שאתה בטבע שלך, שכל פרט ופרט אצלך זה אלוקות, עד אתה תהיה מתאים לקבל את בית המקדש השלישי. לכן מדגיש רבי לויצר מברדיצ'ו, שמראים ליהודי את בית המקדש כפי שהוא בדומה לבגד, שמה המאפיין של בגד שהוא כמידת הלובשו, שניכר בו הקשר לקדוש ברוך הוא, לא רק באופן של בית כדי לאל, מה הקשר של בית? זה קשר כללי, אלא הוא קשור כמו לבוש, הוא קשור לקדוש ברוך הוא שכל הפרטים שבו הם בניין הדקות שבריחו, זה הרבה יותר נעלה. כי זוהי נתינת הכוח לעבודה שצריכה להיות אצל כל יהודי, שבנוסף לקשר הכללי שלו עם הקדוש ברוך הוא והתמסרותו הכללית לעבודת השם, צריך להיות אצלו קשר עם הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט. זה לא מספיק, באופן כללי הוא קשור. איפה רואים את הקשר בפרט הזה, ואיפה רואים פה ואיפה רואים שם, בכל נקודה שהוא עושה, מה זה קשור לעבודת השם. זה מה שכתוב על האבות, שהם היו כמו מרכבה על השכינה, שכל איבר היה ביטוי של עבודת השם. מספרים על המגיד, שהיה צריך פעם להזיף את היד אחורה, לקחת משהו, לעשות משהו, שהיה משהו שהיה נדרש מצד הגוף הקדוש שלו. אז הוא פעל, ואז היד נשארה אחורה. תהיו היד שלו חזרה, שהיה צריך להחזיר אותה קדימה, לצורך קדימה. זאת כל תנועה אצלו לא הייתה טבעית, אלא כל תנועה הייתה ביטוי של רצון השם שהיה צריך באותו רגע. בדומה לבגד, שיקיף את כל כוחות נפשו לפרטיהם. בשכל, שכל מציאותו היא הכרה באלוקות, לדעת דעת בורו. במידת האהבה, שכל מהותה תהיה אהבת השם. וכך בכל המידות. ואז לא יהיה אפשרי אצלו שום רגש אחר, חס ושלום, שאינו קשור להשם. ואז תהיה ההליכה בדרך הישרה לטבע שלו. עבודה זו מחישה ומזרזת את גילוי בית המקדש השלישי, אשר בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמיים. שעל ידי החזון מגיעים לבתחזנה עינינו. לראות את בית המקדש בעיני בשר, למטה מעשרה טפחים, במהרה בימינו ובעגלה דידן ממש. נראה לשלימות העניין הערה 65, הרי מביאים בליקוטי שיחות חלק י"ז, להסביר מה זה וראו כל בשר. למה כתוב דווקא כל בשר? למה לא מספיק להגיד וראו? מה זה כל בשר? דראיית כבוד השם לעתיד לבוא תהיה בדרך פשיטות. היינו מצד תכונות וטבע הבשר. כמו שעיני בשר רואים עכשיו דברים גשמיים. העיניים הבשריות רואים את השולחן. זה בלי מאמץ, זה טבעי. אז לעתיד לבוא, הראייה של העין של יהודי באלוקות תהיה הפשיטות. כמו שהעין בשרית רואה חפץ גשמי, באותו אופן. וזה תוכן העניין המבואר בפנים. בהליכה בדרך הישר נעשה אצלו כמו טבע. היינו שזהו טבע מציאותו. זה טבע ותכונה דכל כוחות פרטיים שלו, הוא עבודת השם. זה בעצם הנקודה של החזון של בית שמבטא רבי לויצר מברדיצ'ו ממשל.